שלום וברכה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם. מת רבנו הגדול, רמח"ל, רבנו משה, חיים, לוצאתו. זכותו יגן עלינו אמן, ואנחנו בספר דרך השם בחלק א', פרק שלישי, בפסקה ה', אם אני לא טועה, או שאני טועה? זה בסדר, נכון? אנחנו דנים במין האנושי. מהי אותה בריאה מיוחדת, שהיא בעצם, לפי שיטת רמח"ל, התכלית של הבריאה. האדם תכלית הבריאה, לא מצד היותו חכם, כדעת הפילוסופים, אלא מצד היותו בוחר, שזו תכונה מיוחדת מאוד, כי על ידי הבחירה האדם קונה את שלמותו. כלומר, קורה פה משהו פרדוקסלי, הוא המקור של שלמותו, בעוד שכל שאר הנבראים שלמותם לא באה להם מעצמם, כי אם מאת השם. החתול השלם הוא שלם כי כך הקדוש ברוך הוא עשה אותו. מה שאין כן, האדם השלם הוא עושה את עצמו. ובזה מדמה האדם במידת מה לבוראו. זה מובן, זה הנקודה המרכזית שיש בה הטבה הנפלאה הזאת שיש לאדם, שהוא בעל בחירה והוא בורא את עצמו. זה מה שראינו עד עכשיו. ולכן יש גם מה שקרה זמן ההשתדלות וזמן קיבול השכר. זמן ההשתדלות הוא המסגרת שבה האדם קונה את זכות קיומו. כן, זה נכון שלא שומעים, אבל מה עושים? ועכשיו אז צריך להגיד. טוב, ועכשיו זה בסדר? כן, כלומר האדם קונה את זכות קיומו, ולצורך זה נברא לו זמן. רק שיש גבול למאמץ הזה, זה מחסדי הבורא, שקבע זמן לזכות, לעבודה מה שנקרא, וזמן אחר לקיבול השכר, שלפי מה שהסברנו בשיעור הקודם, מדובר על מושג מושאל. כשאנחנו אומרים על זמן לקיבול השכר, אנחנו מכנים את זה זמן על פי קריטריונים או על פי קטגוריות חשיבה משלנו. טוב, אז אני עכשיו קורא בפסקה ה'. פסקה ה' היא משמעותית כי היא נוגעת באדם ההיסטורי, האדם העובדתי. עד עכשיו דיברנו על האדם כעל מושג, בעברית קונצפט. מסתכלים על האדם כאיזשהו רעיון חשוב מאוד, אבל האדם הממשי הוא לא נראה בדיוק תואם את האדם האידיאלי הזה שמדבר עליו רמח"ל. יש באדם, כפי שאנחנו מכירים אותו, צדדים של קטנות ושפלות, שגורמים להרבה הוגים לחשוב שבעצם האדם זה סוג של חיה מסכנה. וכתבו על זה הרבה הוגים, במיוחד סופרים אקזיסטנציאליסטים. אבל בכלל, אנחנו רואים לאורך הדורות, בספרות הדנה במעמדו של האדם בעולם, שהאדם הוא יצור חלש. נשאלת השאלה, מאיפה נובעת החולשה הזאת? והתשובה היא, מאיזשהו ביטוי שלא כך ברור מה המשמעות שלו, קוראים לזה חטא אדם הראשון. אבל נקרא את הדברים בפנים. וממה שיצטרך עוד לדעת, שהנה המין האנושי אין עניינו הראשון, כמו שאנו רואים ומבחינים אותו עתה. כלומר, האדם בראשית התהוותו לא היה דומה לאדם כפי שאנחנו מכירים אותו היום. והוא, כי אולם שינוי גדול היה בו, והוא עניין חטאו של אדם הראשון, שנשתנה בו האדם והעולם ממה שהיה בתחילה. עכשיו, האם אדם הראשון זה היה אדם מושלם? התשובה היא גם לא. וזאת משום שאדם הראשון נברא במסגרת בינונית, מה שנקרא גן עדן. ואומנם זאת מסגרת יותר טובה מן המסגרת החיים שאנחנו חיים בה עכשיו, העולם הזה, אבל גם העולם הבא, גם גן עדן זה לא משהו משהו, יש יותר טוב מגן עדן, יש העדן. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אומר התלמוד, בעדן אף אחד לא היה. כן? כלומר, על זה נאמר, עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. יוצא שמה שאנחנו מכנים בשם עדן, זהה למושג עולם הבא. אז יוצא שאדם הראשון נברא במצב בינוני, בין מצבו העתידי למצבו העכשווי, אז הוא היה באיזה משהו באמצע, ואז ניתנה לו האפשרות להגיע אל העדן או להגיע אל העולם הזה, הוא כנראה העדיף את העולם הזה, וצריך לברר מה זה אומר. וממה שיצריך עוד לדעת, שהנה המין האנושי אין עניינו הראשון, כמו שאני רואים ומבחינים אותו עתה, כי אולם שינוי גדול היה בו, והוא עניין חטאו של אדם הראשון, שנשתנה בו האדם והעולם ממה שהיה בתחילה. עכשיו, אני לא אדם הראשון, ואז אני, אולי אצלי שאלה, אז למה אני צריך לסבול? מה עשיתי? זו שאלה מאוד חשובה. אצל הנוצרים, למשל, הם הגיעו למסקנה שבגלל החטא הקדמון, כל אדם נולד חוטא. ואז מערכת היחסים בין הבורא לנברא היא מאוד סבוכה. אנחנו מלכתחילה מגיעים לעולם שבו האלוהים עוין את הבריאה שלו. זה עולם מזעזע. כלומר, בעצם אני סובל את זעמו של האל, ואני צריך למצוא דרכים לצאת משם. זה האופציה הנוצרית, חשוב להזכיר אותה, ויש שמדברים עליה הרבה. בתורה זה ממש לא ככה. אנחנו זורקים את כל הבוץ על אדם הראשון, רואים זה אשמתו. זה אשמתו שאנחנו במצב נמוך. אבל לנו אין אשמה. כלומר, נולדנו בתוך הג'ורה, ועלינו לנקות אותה, לצאת ממנה. אבל אין לי אשמה, להפך. יש לי אפילו אולי משימה יותר קשה, לכן יותר זכות. כל הכבוד לי שאני מסוגל לעבוד את השם, להתעלות וכולי, בעולם שבו תנאי הפתיחה הם קשים. זאת עמדה הפוכה מהעמדה הנוצרית. בסדר? והאלוהים בתפיסה הזאת אוהב את הבריאה שלו. סומך עליו. הוא אומר לאדם, נכון, נפלת בגלל אביך הקדמון למצב נמוך, ובידך לתקן את זה. בסדר? זה תפיסה הפוכה לגמרי. כן. טוב. ואולם פרטי השינוי הזה ותולדותיהם רבים. ועוד נדבר בם לפנים בסיעתה דשמיה. ונמצא שהדיבור במין האנושי והבחנה בנשואיו כפולים. כי ידובר בו ובנשואיו בבחינתו קודם אחת, וידובר בו ובנצועה בבחינתו אחר אחת. וכמו שנבהר עוד בעזרת השם, וזה נוגע לשאלה של הופעת ישראל והעמים וכדומה. כן, בבקשה. חלקים של האדם הראשון ניצוצות. דברים יפים אמרת. אם היית מנסח שאלה, זה היה עוד יותר טוב. האם אנחנו חלקים של אדם הראשון או ניצוצות ממנו? יש דרוש חסידי שאינני זוכר מי אמר אותו, שאומר כך, הרי באדם הראשון היו כלולות כל הנשמות העתידות לצאת ממנו. אבל בשעה שרצה לחתו, עזבו אותו כל הנשמות כדי לא להשתתף בחטא והוא חטא לבדו. מה? כולם. כולם עזבו אותו, לא יכלו לשאת את זה שמה, שהם יהיו איתו בחטא, מה פתאום? עזבו אותו כולם. כן? ואז יוצא שמי שחטא לא היה האדם הראשון, אלא מר אדם למשפחת הראשון, תעודת זהות 00001. בשותפות של חווה למשפחת הראשונה, שעם תעודת זהות 00002, זה שזה שני, זה לא אומר שום דבר לגבי מעמד האישה, זה רק עניין סידורי. וכל מה שנאמר בלשון זכר יכול להיות מובן גם בלשון נקבה. טוב, אז אם כך, זה לפי זה, שכשאדם הראשון עשה תשובה, אדרבה, זה הבעיה. כי מי עשה תשובה? רק הוא. וכל העולם כולו לא ישתף בתשובה הזאת. כן. אתה מדבר על גן עדן או על עכשיו? למה מצבו של אדם הראשון היה מלכתחילה בינוני, אתה שואל? כן, אתה שואל, למה הוא היה בינוני? כלומר, למה לא היה מראש בעדן? זאת השאלה שלך? לא אמרתי לא טוב, אמרתי בינוני. נכון? אמרתי שאדם הראשון היה נברא במצב בינוני בין עדן לבין עולמנו. המצב האמצעי זה נקרא גן עדן. נכון? זה מה שאמרתי. אתה איתי? אהו. כן, עכשיו נשאלת השאלה. האם שאלתך היא מדוע האדם נברא במצב הבינוני הזה? זאת שאלתך? תודה. סוף סוף אני קיבלתי תשובה על שאלתי. אז אני עכשיו מבין מהי שאלתך. שאלתך היא למה האדם הראשון נברא במצב הבינוני הזה? התשובה היא לפי מה שביאר רמח"ל בפרקים הקודמים. אתה זוכר בוודאי. לא היית בהכל. אבל מה שהסביר לנו רמח"ל, שהמעלה של האדם זה שהוא בונה את עצמו. נכון? כך שאם הוא היה כבר במצב העילאי, לא היה לו מה לבנות. אז כל כוונת הבריאה הייתה נפסדת. אהו, תהיתי? לא. הבנת? יופי. כן. מי זה אדם הראשון? האם זה אדם הראשון ההיסטורי? תשובה. אדם הראשון זה אדם הראשון שבגן עדן. ממילא הוא לא היסטורי. כי הרי גן עדן זה לא בהיסטוריה. רק בעולם הזה זה ההיסטוריה. זאת אומרת, ברגע שאדם הראשון ירד אל העולם הזה, הוא פגש את אדם הראשון ההיסטורי. מובן? זאת אומרת שהאדם ההיסטורי הוא מלכתחילה נתון במצב הנמוך הזה. כן.
האדם הראשון ההיסטורי הוא כלל האנושות או שזה
בנה ספציפית? אתה שואל איך זה התחיל בדיוק האדם הראשון ההיסטורי. אין לי ידיעות מספיק רחבות, כי גם מה שכתוב בתורה איננו מספיק ברור. לא חידדת את השאלה, חזרת על אותה השאלה. האם אדם הראשון, כשהוא היה בגן עדן ואחר כך הגיע לעולם הזה, האם הגיע לאדם ספציפי או לכללות האנושות? זאת שאלתך, נכון? אבל זה מה ששאלת בהתחלה. חשבת שזה מחדד את השאלה. לא, השאלה הייתה ברורה מלכתחילה. והתשובה, אם כן, נשארה אותה תשובה. אין לי מספיק נתונים כדי לענות על השאלה הזאת. גם התורה עצמה לא נותנת מספיק נתונים כדי לענות תשובה ברורה על זה. אמנם היא מדברת, מה? לכן כנראה שלזה נפקמינה. כי אם הייתה לזה נפקמינה, התורה הייתה אומרת משהו מאוד ברור. והיא לא אומרת משהו מאוד ברור. כן. ואז מה זה, מה? אני בהלם מהשאלה. אני אחזור על השאלה. אתה שואל, אתה אומר ככה, שאני אמרתי שגן עדן הוא לא מקום בהיסטוריה. הוא לא בהיסטוריה. ואז אתה שואל, אז אם ככה, מה זה תיחום הנהרות שנותן לו מיקום גיאוגרפי? נכון? הבנתי את השאלה שלך נכון? אבל כבודו חולק אם כן על בראשית רבה. שבבראשית רבה כתוב מפורש, שכל התיאור של הנהרות איננו שייך למעשה בראשית, אלא על שם העתיד נאמר. ואגב, זה באמת מה שכתוב. ונהר יוצא מעדן. עדן, לא בעולם הזה, ברור, זה עולם הבא. להשקות את הגן, גם כן לא בעולם הזה, נכון? כשמישהו מת, אומרים, בגן עדן תהל מנוחתו, נכון? זאת אומרת שהוא שם. ומשם ייפרד. והיה, אחר כך, בעולמנו לארבעה ראשים. זאת אומרת, ארבעה נערות שבעולמנו, שהם מייסדי ארבעה תרבויות, הם התפצלות של האחדות שהייתה מצויה בגן עדן. וזה פישון, גיחון, חידקל ופרט, המהווים ארבע תרבויות, שהם מצרים, הודו, אשור ובבל. בסדר? כן, בבקשה. מה זה? הגן. זה גם בדיקה של הדעת מה זה הגן. רק אני יודע דבר אחד, שהגן זה המקום שבו האדם נתון ללא גוף. כן? הרי האדם הראשון בגן עדן היה בלי גוף, שהרי כתוב מפורש, והיו שניהם ערומים. מה זה עירום? בלי לבוש. אז אם כן לא היה לו גוף. כי הגוף הוא לבוש של הנשמה. אז אם כך הם היו שניהם ערומים, כמו שהם היו בלי גוף. יוצא לפי זה שגן עדן הוא המקום שבו האדם יכול להתבונן בעצמו באופן צלול. ולכן הוא יכול לקיים דיאלוג בינו לבין עצמו ללא טשטוש. וזה השיחה בין האדם לבין הנחש שמתקיימת שם. בבקשה, דבר. שתי שאלות. שני שאלים? זה לא כתיב, מקסימום זה שגיאות דיבור. אבל דווקא אמרת נכון בהתחלה, שתי שאלות. ובכן, מה הן שאלותיך?
יכול להיות שחלק מהתיקון שלנו, זה היה להפוך כאילו לתוך
את הדם, ושמעת כבר שבונות שלא זאת השאלה הראשונה, ומה השאלה השנייה?
השאלה השנייה, אמרת שיש מדרש, שהאדם בא על כל חיות השדה,
נכון, נו. איך הוא בא אליהם בלי גוף? בסדר. טוב, תשובות לשאלותיך. להפוך מקוף לבן אדם זה לא תיקון, זה נקודת פתיחה. זה נקודת מוצא. בסדר? כפי שאמר אחד האומרים, זה לא כל כך חשוב מאיכן באנו, העיקר שיצאנו מזה. עכשיו, כן, כלומר, עברנו הביולוגי הוא כבר לא רלוונטי. יש לו קצת השפעה עדיין. אנחנו אוהבים בננות ולגרד בראש, זה נכון. ואפילו לגרד בגב, אבל באופן כללי, העברנו הביולוגי הוא כבר לא רלוונטי. כלומר, המשימות שלנו מתחילות מאז שהפסקנו להיות שם. כלומר, זה שהיית פעם קוף, זה בכלל לא משנה. העיקר שאתה אדם. בסדר? זה הנקודה. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, איך הוא בא על כל החיות? הרי לא היה לו גוף. זה הוכחה שזה לא נכון. כלומר שזה לא כפשוטו. אם היה לו גוף, אז היה בא על כל החיות. אבל כיוון שזה אומר שהוא בא על כל החיות ולא היה לו גוף, זה בא לומר שהעולם החי הוא בת זוגו של האדם. זה הכוונה. לא הבנת את התשובה הראשונה ולא את התשובה השנייה. פחות חד ממני. טוב, אז ננסה לחדד. אתה שאלת האם המעבר של האדם ממצב שאפשר לכנות אותו קופי למצב אדמי, האם זה חלק מהתיקון שלנו? תשובה, זה מה שקדם לתיקון שלנו. כלומר, משחק השחמט לא מתחיל בסידור הכלים, הוא מתחיל אחרי שהכלים מסודרים. ברור? יפה. זה לגבי השאלה הראשונה. אז התשובה עכשיו ברורה? יפה. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, איך להבין את המדרש שאדם הראשון בא על כל החיות, הרי לא היה לו גוף. זה ההוכחה שהמדרש הזה הוא משל ולא כפשוטו. עד כאן ברור? יפה, אתה רואה, אפשר לחדד כל דבר. יאללה, מה אתה רוצה, אוריאל? אתה שואל יפה, אם אדם הראשון היה עולה מגן עדן לעדן ולא היה יורד לאדם ההיסטורי, מה היה עושה האדם ההיסטורי מסכן? תשובה, היה קיומו לבטלה. ולכן זה מוכיח שירידת האדם לעולם הזה הייתה מוכרחת. ושבעצם כל הסיפור על זה, על חטא, זה בלוף. כן, בעצם כאילו הייתה לנו ברירה. אבל המדרש כבר אומר על הפסוק לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, זמן היה לו לאדם הראשון שיצא מגן עדן. אז אם כך זה סודר כבר מראש, הכל העבודה בעיניים. בסדר? כן. כן, כן, ודאי, אדם בחר להיוולד. נכון, נכון, ודאי. אז זה יותר, אבל מה יותר טוב? שלא יישאר. זה עדיף. נכון, אתה צודק, אבל זה אומר שזה מוכר מבחינה מוסרית. זאת אומרת, לא מבחינה פיזית או סיבתית, אבל מבחינה מוסרית, אתה צודק, הדיוק שלך הוא נכון. מבחינה מוסרית, איך האדם יכול היה להשאיר את האדם ההיסטורי ללא נשמה? זה לא יפה. בסדר? טוב, ריין, בבקשה. הוא עוד לא ענה. אדם, לא, למה אנחנו בנקודה פתיחה לא טובה? רמח"ל אומר לך בגלל החטא. זה לא תשובה, זה נכון. אלא כנראה שהפרויקט האלוהי הוא עוד יותר מעמיק ממה שהיה נראה במבט ראשון. במבט ראשון היה נראה שהפרויקט האלוהי הוא לזכות את האדם. נכון? זה פרויקט לא רע. אבל בשביל זה מספיק שהאדם הראשון יבחר בטוב וזהו. אבל כנראה שיש כוונה אלוהית גם להפוך את הרע לטוב, שעל זה הרמח"ל לא מדבר בכל ספריו אלא במחצית מספריו. ולכן היה צריך דווקא שאדם ירד למטה. אבל זה אמירות מסוכנות, כי הן יכולות לעודד את הרע לכתחילה. כן?
היה רק שני אנשים בגן עדן?
אין לי מושג. אין לי מספיק נתונים בתורה כדי להכריע בשאלה הזאת. נראה לי שיש מיליארדי אנשים בגן עדן. והראיה שיש מיליארדי אנשים בעולם הזה, מאיפה הם באו? כן. יפה, כל פעם שנולדים זה חטא אדם הראשון, זה בעצם מה שזה אומר. בחדר לידה אנחנו רואים כל יום אנשים מתים, כלומר יורדים לעולם הזה. או. יש מנהג יפה אצל אחינו האשכנזים, והוא שכאשר נולד זכר, עושים בליל שבת אחרי לידתו מסיבה קטנה הנקראת שולם זוכר, מקורו של הביטוי בעברית שלום זכר. מה עניינו של המנהג הזה? אומרים כמה דברי תורה לכבוד הילד, לכבוד השבת הראשונה שהוא עושה בעולם הזה, ומחלקים מאכל המכונה ארווס. מה זה ארווס? זה חומוס, חומוסים. למה אוכלים חומוסים? כי זה מאכל עגול. מאכל עגול זה מאכל אבלים, וזה מאכל שנותנים בסעודת הבראה כדי לנחם. אז באים לנחם את הנשמה על זה שהיא ירדה לעולם הזה. זה סעודת הבראה. מכאן מנהג הארווס אצל אחינו האשכנזים. כן? אז זה אומר שכל יום באות נשמות, מתנחמות כאן. כן. לפי זה היה צריך לעשות גם לנקבות. למה רק לזכרים? תשובה. כי רק הזכרים הגיעו לכאן. מפורש בספר בראשית, שכאשר האדם הראשון חוטא במרכאות, אז יש שם שתי כללות, יש שלוש כללות, כללה לאיש, כללה לאישה, כללה לנחש. והכללה של האיש נוגעת לקושי העבודה, קושי הפרנסה, בזיעת אפיך. הכללה של האישה, קושי הלידה, בעצב תלדי בנים. והנחש יש לו את הכללה שלו. כתוב אחר כך, ויגרש את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. זאת אומרת שהוא נשלח כדי לקיים את כללתו הוא. ומה עם כללתה היא? לא כתוב. משמע שהיא לא נשלחה. אז לכן, נקבות נשארו בגן עדן. אז למה יש פה נשים? כי יש פה גברים. אי אפשר להתחתן אם הגבר נמצא בעולם אחר. לכן בגרמה נמצאות בנות כאן, אבל מצד הזהות הפנימית הן שייכות לגן עדן. טוב, עד כאן להיום. שלום.